שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. כמו שכבר אמרתי לפני כמה פרקים, אני כבר לא קורא לו ממשיך לדבר על הקיר, או מפסיק לדבר על הקיר, או כבר לא מדבר על הקיר. עכשיו הוא הפודקאסט שלי, ובהמשך נחליט על שם קבוע. אולי אפילו אני אתייעץ איתכם, המאזינים המתמידים שלי. בכל אופן, אני לקראת הפרק ה-20 פלוס מינוס, גם בעניין הזה קצת עדכונים, אני הפסקתי למספר את הפרקים בפרק עצמו, בהקלטה שלו, מאחר שלפעמים פרק עולה לפני פרק שבא לפניו וכן הלאה, אז המספור הרלוונטי היחיד הוא המספור בפודקאסט עצמו, בפרקים שעולים לאוויר. זה עניין טכני. עניין טכני נוסף שחשוב לי לשתף אתכם לגביו הוא ההפרשים באיכות הסאונד. אני משתדל שהסאונד שיוצא ממני, הסאונד של המערך, יהיה אחיד, יש לי את הציוד המתאים וכו'. לפעמים דברים פחות מסתדרים עם האורחים, לא לכל אחד יש את אותו ציוד, יש כאלה שמדברים דרך מחשב, יש כאלה שעושים את זה דרך טלפון, יש כאלה שהם כמוני עושים את זה באמצעות מיקרופון ואוזניות מקצועיות יותר. שוב, זה לא דבר שניתן כל כך לשליטה. אם היינו באולפן מקצועי ומסודר עם מיקסר ומיקרופון לכל דובר וסביבה אטומה ורעשים וכן הלאה, אז זה היה נשמע אחרת, אבל אנחנו בעידן אחר. האולפן הוא חדר אצלי בבית, הציוד שלי הוא לפטופ, וההקלטה מתבצעה דרך הזום, שזה בעצם העניין המרכזי. אנחנו פוגשים פחות אנשים עכשיו ואנשים פחות ניידים, וכמעט כל השיחות מתבצעות באמצעים טכנולוגיים, לרוב דרך הזום, כי גילינו שהפורמט הזה הוא הנוח ביותר, אנחנו גם רואים אחד את השני, אתם רק שומעים אותנו, אבל אנחנו גם יכולים לראות, לעשות סימנים, והזום גם מקליט, אז אוקיי, זה יוצא לא רע, ואנחנו לומדים על הדרך איך להשתפר. אז כאמור, הספירה נכון להיום היא סביב הפרק ה-20, או לפחות הפרק ה-20 שהולך לעלות, ורציתי לשתף אתכם בכמה תובנות מהתקופה הזאת. בסך הכל עבר קצת יותר מחודש מאז ששקתי את הפודקאסט, ואני חייב להגיד שהמספרים מאוד מאוד מפתיעים אותי. אני לא יודע, אף אחד לא יודע להגיד לי כמה אנשים בפועל האזינו, מאזינים לפודקאסט בכלל, לכל פרק בנפרד. יש סטטיסטיקות, אבל הן לפעמים לא ברורות עד הסוף. זאת אומרת, יש כמובן הרבה מאוד מגנים, ויש הגדרות של דאונלואוד, זאת אומרת, אנשים שמורידים את הפרקים ומאזינים בזמנם, יש כאלה שהם רק ליסנרס, יש כאלה ששומעים רק on the fly, מה שנקרא, דרך סטרים, סטרימרס נקרא להם, יש כל מיני סוגים ומינים. גם לא תמיד הסטטיסטיקות שמגיעות מגופים שהם קופסאות סגורות כמו אפל, ואפל לפחות בארצות הברית הם כמעט שולטים, ובכל אופן הם לא משתפים את הקהל ואת המשדרים בטכניקת הספירה שלהם. אבל בגדול, לפחות על פי הממשק שעליו יושב הפודקאסט, לפני כמה ימים ציינתי את הדאונלואודר ה-3,000, זאת אומרת 3,000 אנשים, או 3,000 אקטים של הורדת הפודקאסט נרשמו בממשק, אנחנו כבר על 3,100 עוד מעט, וזה מרשים. יש גם אינדקסים שממקמים אותי במקום מאוד גבוה, שזה לגמרי מדהים אותי בהזנה בנושאים מסוימים לפודקאסטים בנושאים האלה, בקרב מאזינים ישראלים, שזה מביא נתונים על כאלה ששייכים לפורטלים גדולים, לעיתונים, לתחנות טלוויזיה, ואני ממוקם שם במקום שפשוט נשמע לי דמיוני יחסית למשך הזמן, להיקף ההשקעה, לכמות הפרקים ששודרו כבר. אני לא אלאה אתכם, יש מדד שנקרא podcasters for Apple listeners או משהו כזה, מי שרוצה יכול להציץ. אני שמח לראות את עצמי שם נע בין המקומות 40 ל-60, ואם מנקים מזה את הפודקאסטים שמגיעים מהעולם הגדול, שאנשים בישראל מאזינים להם בשפות זרות, ברוסית, באנגלית, בערבית, אז זה מאוד מאוד מחמיא לי, נגדיר את זה ככה. עד עכשיו שידרתי את רוב הפרקים במתכונת של, יסלח לי, יעקב אגמון המנוח, במתכונת של שאלות אישיות. זה פורמט שהיה לי נוח, לא תכננתי אותו ככה, אבל ככה יצא. אני לא מראיין את האורחים שלי, אני משוחח איתם, אני חייב לציין את זה. ועד עכשיו, כאמור, וכמו שכבר כתבתי, אני עושה את זה מול אנשים שנוח לי לדבר איתם, אנשים שהסכימו לשוחח איתי, יש כאלה שאפילו ביקשו לשוחח איתי, זה אנשים שברוב המקרים משתייכים למיליה החברתי, פוליטי, מדיני, חברתי שלי, אנשים דומים לי אולי בגיל, אולי בהשקפת העולם, השיחה איתם זורמת, למרות שלפעמים גם מתווכחים, לפעמים לא מסכימים על כל דבר. בכל אופן, זה פורמט שאני אוהב אותו ואני לא אחדל ממנו, מהסיבה הפשוטה שנדמה לי שבעולם השידור הישראלי, ברדיו הישראלי, לפעמים אני חושב שאפילו גם בטלוויזיה, למרות שיש פה ושם תוכניות די פופולריות מהסוג הזה, אני לא אזכיר שמות כרגע, בכל אופן, שיחה של 40 דקות, 50 דקות, שעה, לפעמים אפילו שעה וחצי, בלי שאני מתערב יותר מדי. פה ושם אני מתערב, לפעמים קצת יותר מדי, אבל בכל זאת, רוב הזמן מוקדש לאורחים, לפתח את הרעיונות שלהם, להציג את הגישה שלהם לחיים, בנושאים שאנחנו מדברים עליהם. זה לא משהו שרואים הרבה בתקשורת הישראלית, די הרבה שנים כבר, לא רוצה להגיד כמה בדיוק, אבל בוודאי ב-20-25 שנים האחרונות, מאז שהטלוויזיה המסחרית והרדיו הקופצני נקרא לו, השתלט על התודעה. גם ברדיו יש את המגבלות הידועות של רדיו, שבתחנות מסחריות יש את הפרסומות, ברוב התחנות הממלכתיות יותר יש את המבזקים או מהדורות החדשות, הספוטים, הסלוטים הם של שעה כמעט תמיד, גם אם התוכנית היא שעתיים אז אתה חייב לקטוע אותה, אתה חייב לעבור לפרסומות ולחדשות ואחר כך לפרסומות שאחרי החדשות. כאן אנחנו יכולים לדבר ולפתח נושא בעצם ללא הפרעה ובלי מגבלות שאנחנו שמים על עצמנו מראש. אני אומר לאורחים שלי, אנחנו יכולים לדבר חצי שעה, אנחנו יכולים לדבר שעה וחצי, אני יכול לערוך החוצה קטעים שלא יצאו טוב, שטכנית לא ראויים לשידור, דברים שנאמרו בלעת הדיבור או הדיון, והם לא ראויים, ועדיף שלא יהיו שם. הדיון פתוח לגמרי, אבל גם נשלט לגמרי, מבחינתי לפחות. וזה חשוב, כי אנשים לפעמים אומרים דברים שהם מיד מתחרטים עליהם, ובגלל שאני לא משדר בשידור ישיר, לפחות לא בשלב הזה, אז אני חושב שמגיע להם ומגיע לנו ולמאזינים להגן על עצמנו ועל מי שנפגע. כי לפעמים באמת פוגעים באנשים לא רבה בחפם, אנשים שדובר מסוים, אני או אחרים יכולים לייחס להם משהו בטעות או באופן מוגזם, או אתם מכירים את העניין. אז זה לגבי מה שהיה עד עכשיו. נעשה הפסקה קטנה, נכניס מעבר קטן של מוזיקה ונשוב. אוקיי, חזרתי ועוד כמה מילים אישיות. כמו שיכולתם לשים לב, גם מוזיקת הפתיחה של הפודקאסט השתנתה קצת, אחרי שנאלצתי בפודים הראשונים להשתמש במוזיקה שבעצם סוג של מוזיקה ג'נרית שנלקחה מאתרי שיתוף, שהתנאי הוא לתת קרדיט, יש כל מיני טכניקות כאלה, או שאתה נותן קרדיט, או שאתה תורם, מי שמכיר יודע, זה לא כך חשוב, מצאתי משהו שישמע הכי טוב שאפשר, אבל זה לא בדיוק הבחירה שהייתה לי. ואני חייב להודות שרדפתי אחרי הבן שלי וחבריו עם להקת Silent Regression, שיתנו לי כמה קטעים עד שהם בסופו של דבר התרצו, והמוזיקה שפותחת את הפרקים, בחמישה-שישה פרקים האחרונים, היא שלהם, Silent Regression, להקה של שלושה. הבן שלי, גלעד, הוא המתופף, הבן דוד שלו, תובל פולק, הבן של צביקה פולק, הוא הבסיסט, והסולן כותב רוב החומר, והגיטריסט המוביל הוא טיילר. הם הקליטו כמה שירים. בסוף הפרק הזה, שיהיה קצת קצר מהרגיל, אני אשמיע שיר שלהם, זה לא פעם ראשונה, אבל זה אותו שיר שכבר השמעתי לפני 3-4 פרקים, שיר שנקרא Light. אתם בסוף תלמדו לאהוב אותו, הוא שיר טוב, והוא מבוצע טוב, והם גם מופיעים בפייסבוק וביוטיוב, ומדי פעם גם כשעוד היו הופעות, הם הופיעו לייב, סיילנט, רגרשן, תעקבו, זה שווה, ובאמת מגיע לחברה האלה פרגון, זה לא פשוט להפיק ולעשות מוזיקה בימים האלה באופן עצמאי וללא שום תמיכה, לא של אולפן ולא של שום גורם אחר. אז סיילנט רגרשן. עוד משהו לפני שנעבור לנושאים אחרים, ברמת הפודקאסט. כמו שאמרתי, הפורמט שהיה עד עכשיו היה בסוג של שאלות אישיות, והוא נהדר והוא ימשיך, ויש לי רשימת אורחים מאוד ארוכה, ממש נוצרה רשימת המתנה. חלק מהאנשים שאני פניתי אליהם, אחרים פנו אליי, שני הכיוונים טובים באותה מידה, אני מאוד שמח על כל מי שמסכים לשוחח איתי, כי אני ביקשתי או הצעתי, ואני אפילו הרבה יותר מזה שמח על כאלה שאומרים, אולי נדבר, אולי תארח גם אותי, בכיף, באמת, זה תענוג, וזה רק מראה שבסופו של דבר אני באמת לא מדבר על הקיר, ויש לזה, לדבר הזה אולי באיזשהו שלב תהיה התכנות אמיתית. זאת אומרת, כרגע אני בונה את זה, לאט לאט, לא בוער לי שום דבר, אבל אני מנסה ליצור פה משהו שאולי יהיה משהו אחר בסוף הדרך. ולגבי המשהו האחר הזה, הפרק הזה יהיה דוגמה למשהו שאני מנסה לפתח שיהיה קצת שונה, פרקים שיחרגו מהקונבנציה של שאלות אישיות ויעסקו בכמה נושאים במקביל. במקרה של הפרק הזה, אז כמו שהיה בפתיחה וכמו שאני מדבר עליו עכשיו, פורמט של כמה נושאים שיופרדו, אם זה התוכניות שלי, אם זה מה עשיתי עד עכשיו ומה התוכניות הלאה, איזשהו נושא שאני אדבר עליו כסוג של טור מערכת, מאמר מערכת אם תרצו, אדיטוריאל, ונושא מסוים או כמה נושאים שיוצגו כפינות. אני מנסה עכשיו, עובד על גיבוש כמה וכמה פינות, לא אסגיר כרגע את כל התוכניות, א', כי אני לא יודע מה יתממש בסופו של דבר, ואנשים בסופו של דבר, הם עסוקים, הם לא עומדים ברשותי, גם אני עסוק, ובכל זאת מוצא את הזמן, אבל זה שלי, אז לא חוכמה. בכל אופן, רוב אלה שפניתי אליהם סמכו על הרעיון, והיום נשמע את הפינה הראשונה, כשנגיע אליה אני אציג אותה, לכל פינה כמובן יהיה אבא ואמא, זאת אומרת, אנשים מבחוץ, אורחים שלי, יגישו את הפינות, ידברו או שאני אדבר איתם, או שהם ידברו לבד על נושא שאנחנו נבחר ביחד, על איזשהו כיוון. אני אשתדל שהפינות האלה יהיו קצובות, אני לא רוצה להגדיר לא כמות דקות סופית או ספציפית, אבל שוב, משהו כמו בין 5 ל-10 דקות, 12 דקות, דברים קצביים, וככה נעבור מנושא לנושא, ולא בהכרח נדבר עם אותו אורח, אותה אורחת במשך שעה שלמה. אז היום אני משיק את הכיוון הזה, ובינתיים ניסיוני, ובינתיים ניסוי ותהייה, נראה איך זה יעבוד. ולקראת הכניסה לפינה הראשונה, אני רוצה להגיד כמה מילים על המצב שלנו היום, המצב של המדינה, של העולם, באופן מאוד הכי רחב שאני יכול אותה לדעת, אבל באמת מבפנים, מהלב, לא אוהב להשתפך יותר מדי, אבל יש כמה דברים שפשוט, איך נגיד, מחרפנים אותי. באמת מחרפנים אותי. אני לא מצליח להבין. אוקיי, מתנגדי חיסונים להרחיס, דווקאים מקצועיים, כאלה שמשוכנעים שכל העולם בא לעשות להם רע, שכל ממונה על בריאות הציבור, כל בעל תפקיד, כל רופא, מומחה בתחומו, בא להזיק להם, איתם אין לי ויכוח, אני לא יכול להתווכח עם אנשים שחושבים ומדברים באופן בלתי רציונלי. הורגים אותי האנשים האחרים, התבוניים, שהתווכחו על החיסון הראשון, ואחר כך התווכחו על החיסון השני, ועכשיו מתווכחים על השלישי, ומתווכחים ומסרבים ומתמרדים נגד ההנחיה או החובה או הציפייה לעטות מסכה במקומות סגורים, במקומות שבהם מצטופפים אנשים מעל כמות מסוימת, מעל שטח נתון. אני ממש לא מבין את העניין הזה. זאת אומרת, אנחנו חברה, וכחברה אנחנו חייבים שתהיה לנו ערבות הדדית. אנחנו חייבים לשמור אלה על אלה. לא כולם מוגנים באותה מידה. וראינו כבר שיש אנשים שלא נזהרו, וגם אנשים שכן נזהרו, שאיכשהו כן חטפו את המחלה, ולא כל אחד יוצא מזה. יותר מזה, לא כל אחד בטוח יצא מזה, גם אם יוצא בחיים, לגמרי בריא. אנחנו לא יודעים איזה תופעות לבה יהיו, האם יהיו הדבקות חוזרות, האם מי שנדבק, גם אם הוא חסון, בריא, ועובר את זה בקלות, וגם אם הוא מחוסן, לא בטוח אם הוא לא יהיה ספרדר, אם הוא לא יהיה מפיץ לאחרים שהוא פוגש. למשל, מישהו שאשתו או הבת שלו בהיריון, בהיריון מתקדם. זה עלול לסכן את חיי האישה שבהיריון וחיי העובר או עוברה. זה דבר דרמטי, תחשבו על זה. ההורים שלנו, למי שיש הורים, בכל מיני גילאים. אני הורה לאנשים די בוגרים כבר, ויש לי אמא מבוגרת בעצמה. אני חייב להגן עליה. אני חייב להגן על הילדים שלי. אני חייב להגן על הנכדים שלי כשיבואו או לפני שיוולדו. זאת אומרת, הדעה שלי לגבי כן חיסון או לא חיסון, כן מסכה או לא מסכה, היא לא רלוונטית. אני צריך להיות שותף, ואני מצפה שכל מי שמסביבי, וכל האנשים שאני מעריך אותם, והם חלק מהחברה שאני חבר בה, ישתפו פעולה, גם אם אנחנו יכולים לא להסכים. הייתי היום, סתם דוגמה, בהרמת כוסית באיזשהו ארגון שהוא לקוח שלי, כמובן שהכל היה לפי ההנחיות, היו כמות אנשים מוגבלת בשטח נתון, משהו כמו 20% ממה שבדרך כלל נכנסים לשם, כולנו היינו עם מסכות, וכולם, ממש היה שם סוג של בדיקה, כולם היו מחוסנים 3 פעמים. אז מה? זה אומר שאפשר לקחת צ'אנסים? כדאי לקחת צ'אנסים? בכלל, הארגון הזה ארגון של אנשים מבוגרים. אני, שאני כבר לא ילד, הייתי בין הצעירים שם, ולא עלה דעתי לרגע לסכן מישהו מהנוכחים באירוע הזה, ואף אחד מהנוכחים באירוע הזה לא עלה על דעתו לסכן אותי. וזה ממש לא חשוב אם אנחנו מאמינים שיש מגפה, אם אנחנו חושבים שזו שפעת עם יחסי ציבור, שכל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. בסופו של דבר, אם אנחנו עושים בכביש עירוני, אנחנו מצווים לא לעבור את ה-50 קמ"ש. ואם אנחנו עוברים ליד בית ספר, גם אם כרגע כולם בכיתות ואף אחד לא עובר את הכביש, אנחנו מצווים לא לעבור את ה-30 קמ"ש. למרות שאנחנו נהגים מצוינים והבלמים במכונית שלנו הם מודרניים והיא תעצור במקום, זה לא רלוונטי. עם כלל ההגנה הבסיסי עלינו, על הילדים, על כל מי שמסביב, הוא שלא נוהגים במהירות מעל המותר בכביש עירוני או ליד בית ספר, או בכביש בין עירוני שאין בו שוליים, אז לא עוברים בו את ה-80 או ה-90 קמ"ש, וכן הלאה והלאה, לא עושים את הדברים האלה, כמו שהפסקנו לעשן במטוסים, כמו שאנחנו לא מעשנים יותר, מי שעדיין מעשן בבתי קולנוע, כמו שלמשל, שזה פשוט משהו שאני לא מצליח להבין, איפה הבעיה בלשים, לעטות, אוקיי? מסכה במרפאות, מקום שבו מגיעים בהגדרה אנשים שכנראה חולים, או לפחות חושדים שהם חולים, בבתי מרקחת. אותו דבר, בבתי חולים, אותו דבר, בוודאות יש שם ריכוז של חיידקים או וירוסים או כל דבר אחר שעלול לסכן אותנו, ויותר מזה, אם יש שם אנשים שהבריאות שלהם רופפת, אם אנחנו לא נשים את המסכה, יכול להיות שאנחנו נסכן אותם, באותם, אפילו בלי שהם יודעים, בלי שימידו על זה, בלי שאנחנו נדע על זה. ההתנהגות בזמן מגיפה, וצריך להגיד, זה זמן מגיפה, גם אם לא כל העולם מגדיר את המגיפה הזאת על פי הכללים הישנים, העתיקים שחשבו שהיא מגיפה. המצב הוא חמקמק. אף אחד לא באמת יודע כיצד הוא נגרם, מה באמת יבלום אותו. יש את החיסונים, יש את ההתנהגות הציבורית, יש את המגבלות. אלה דברים שאנחנו חייבים לעצמנו בשביל לחזור לחיים נורמליים. אם כולנו נתפקר, אם כל אחד יעשה מה בראש שלו, אין כמעט ספק שגם אם המגפה מתישהו תיגמר, א', היא תביא עלינו הרבה הרבה יותר עבדות, נכויות, אובדן, לא יודע מה, ימי עבודה, קשרים משפחתיים, עושר, כן? אנחנו, יכול להיות שרבים מאיתנו פשוט, גם אם ישרדו, לא יישארו בריאים. יכול להיות שהווירוס יתקוף דברים אחרים שיש לנו בגוף שאנחנו לא יודעים עליהם. יכול להיות שהוא יעורר חולשות, מחלות, וירוסים אחרים, נכויות שאנחנו לא יודעים עליהם עכשיו. כל מה שמתבקש מאיתנו כרגע זה להיות בני אדם. וכל הוויכוחים האלה של לא הזמינו אותי, או התנו את ההזמנה שלי לארוחת חג בכך שיהיה לי תו ירוק, שאני המחוסן, אז אני מבטר, או שמה פתאום ובאיזה זכות, תסלחו לי, זה קשקוש מוחלט. זה סוציומטיות וסוציופטיות ברמה הכי גבוהה. וזה מטריף לי את הנשמה, אני לא יכול לסבול את זה. אני לא מבין מאיפה זה מגיע. אני לא חושב שחברה אנושית סבירה, מתקדמת, יכולה לסבול התנהגות כזאת. אוקיי, זהו, הוצאתי את הדבר הזה החוצה, ונוכל לעבור לפינה הראשונה, ולפני שנעבור אליה, נעשה עוד הפסקה קצרה. חזרתי. אז היום אני בעצם משיק את הפינה הראשונה בפורמט שאני מנסה לגבש. הפינה תעסוק בעובדות, נקרא לה, נניח כרגע שם זמני, fun fact of the day או of the pod, סוג של פינה שתעסוק במספרים, בעובדות, בדאטה. בשביל זה אני הגייסתי את גבע קראוז. גבע קראוז, אנחנו מכירים כבר כמה שנים טובות, עבדנו תקופה מסוימת במעריב, ולפני זה גבע היה שדר וכתב בגלי צהל, לאחר מכן הוא עבר בוויינט, הוא איש תקשורת, בקי מאוד בהלכות העולם הגדול, ארצות הברית, סיפורי כלכלה, סיפורים פוליטיים, והוא אוהב להתעסק עם נתונים, נכנס לתוך דאטאבייסים, קורא גרפים, קורא טבלאות ויודע לנתח אותם. אנחנו בקשר רצוף פלוס מינוס כבר כמה שנים טובות, והוא הסכים להנחות את הפינה הראשונה, אז נקרא לה פינת העובדות. אז אחרי עוד מעברון קצר, נעבור לגבע ונדבר איתו על המספרים של הקורונה, רגע לפני ה-1 בספטמבר, שבו משהו כמו 2 מיליון תלמידים יפקדו אחרי חודשיים את כל מערכת החינוך, מגן חובה ועד י' ב', ומה זה עלול לעשות לגרפים של ההידבקות, של המאומתים, של המחלה, ולאן זה לוקח אותנו. אז עוד רגע. היי גבע, אנחנו מקליטים בשעת ערב, ועוד יומיים וחצי, עוד 3 ימים בפועל, זה 1 בספטמבר, והילדים שלך, לפחות שלך, שלי כבר לא, אמורים ללכת לבית ספר, ויש פה, אני לא יודע מה המספר המדויק, אתה תגיד לי תכף, אבל מבחינתי אתה איש העובדות של אתה איש פינת העובדות, ואני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב שהולך לקרות, זאת אומרת, מבחינת כמות הילדים שהולכים לבית הספר, ההתפלגות הגילאים שלהם, האם הייתה איזושהי משמעות לבדיקה, או סאו כל בדיקה, יותר פרסת הבדיקות הסרולוגיות, ומה אנחנו הולכים לקבל אחרי היום הראשון, השני, לפחות עד ראש השנה, דבר.
תראה, קודם כל, אלא אם כן תהיה החלטה של הרגע האחרון שתשנה את מה שאנחנו יודעים, אז הממשלה החליטה שהולכים ללימודים כרגיל, למעט הסתייגות מסוימת של ערים שיש בהם ממדים גבוהים מאוד של תחלואה, ואין בהם 70% התחסנות, ואז בכיתות מסוימות, שכבות מסוימות תלמדו מרחוק. קשה להעריך כמה בדיוק זה יהיה, כי אין את הנתונים האלה, אז בסדר גודל מדובר, אני מעריך לא יותר ב10%, אפילו פחות, שישארו בבית.
מתוך כמה תלמידים היום הולכים בבתי הספר ב-1 בספטמבר?
בסדר גודל של 2 מיליון, לא אמורים להגיע, חלק כבר התחילו, כי זה כולל את החרדים, שהם חלק לא מבוטל בשכבות הגיל האלה כמובן, והם כבר התחילו את הלימודים בעצם לפני שבועיים, מה שנותן לנו תמונה די טובה של מה צפוי לקרות.
אתה אומר טובה, אתה אומר טובה מבחינת הנתונים, אבל לא, אני לא בטוח שמבחינת התוצאה.
כן, טובה מבחינת הדאטה בלבד, לא מבחינת התוצאה. הם התחילו לפני פחות או שבועיים, ואנחנו יודעים שהגל הזה, הגל הרביעי, כמעט לא היה בערים החרדיות, או בשכונות החרדיות, בערים מעורבות, הוא התחיל בערים חילוניות שהגיעו מחול, וכרגע הגל הוא משמעותית, הרבה יותר בא לידי ביטוי בערים חרדיות, אנחנו רואים התפרצויות שבחלק מהמקומות הן כבר ממש קיצוניות, ביישוב כמו רכסים, שהגיע למשהו כמו 4-6% מכלל האוכלוסייה שהוא מאומת. אנחנו רואים זינוקים אדירים בבית שמש, אנחנו רואים שבאשדוד שיש בה אוכלוסייה חרדית יש עלייה גדולה, אנחנו מתחילים לראות בימים האחרונים את ירושלים, גם בני ברק, גם מודיעין עילית, כולם נהיות אדומות, והתחלואה בהם גדולה מאוד. זה, צריך להגיד, לא מתבטא כרגע, אנחנו נחכים לראות עדיין במספרי החולים הקשים, בצורה משמעותית, כיוון שמדובר באוכלוסיות עדיין מאוד צעירות, אין הרבה קשישים ומבוגרים בערים החרדיות, שזה שונה מחלק ממה שקורה בערים החילניות, שבהם הזליגה לקשישים יכולה להיות יותר משמעותית.
אוקיי, שנייה אני אעצור אותך פה.
אנחנו רואים את זה בוולטות.
אז אני בעניין הזה רוצה באמת לשאול אותך, האם, אוקיי, לא חולים קשים, אבל האם כבר יש זליגה מהתלמידים למשפחות שלהם? האם אנחנו רואים הדבקה נניח בין שכבות שונות, כי הרי במשפחות מרובות ילדים, יש ילדים שולחים כיתה א', ב', ד', ה', ז', לא, מה שזה לא יהיה, והם חוזרים הביתה, אז מי שנדבק, הם מדביק אחרים, ויש גם הורים.
אנחנו עוד לא רואים את הנתונים האלה, אבל זה מוקדם מדי, זה תהליך שלוקח יותר זמן. עד שזה בא לידי ביטוי בשכבות יותר מבוגרות. שוב, יכול להיות שאנחנו לא נראה את זה באופן משמעותי, אבל כרגע זה מוקדם מדי להגיד אם זה קיים או לא קיים באוכלוסייה החרדית, אבל מובן שצריך לזכור, וזאת הבעיה הקשה ביותר, שלא רק אנחנו הולכים לפתוח את שנת הלימודים עם מספרים גדולים מאוד של חולים שיגיעו לבתי הספר כך או אחרת, קשה להגיד אם זה יהיה אלפים רבים או אלפים בודדים, אבל זה בטוח יקרה, אנחנו הולכים לתקופה של החגים, שבהם חוזרים הביתה לארוחות חג, והולכים לבתי הכנסת, מיליונים, חדרים סגורים, זה לא משנה, ישימו מסכות חלק, חלק לא ישימו, חלק יקפידו יותר, חלק פחות, זה בכל מקרה פוטנציאל מאוד גדול לסכנה, סוג של הימור שהממשלה החליטה לקחת, היא מנסה לאזן אותו על ידי מגבלות וחמורות יחסית שאנחנו נמצאים בהם כרגע בתו הירוק,
אבל זה לא יחול על משפחות, בואו נהיה רציניים. זאת אומרת, אירועים ומסעדות, וראיתי שעומר אדם עשה מופע של 12 אלף איש שאף אחד לא יגיד להם שום דבר. אבל נניח למשפחות, אף אחד לא ימנע ממשפחה של 20 או 30 או 40 משתתפים, זה לא המשפחות שלנו, אני יודע על עצמי ומנחש לגבי אחרים, אבל בכל זאת משפחות עם הרבה חברים, עם הרבה צאצאים ודודים והכל, אנחנו לא במצב
של שנה שעברה. לא, יש פה אימור גדול. שוב, הרבה תלוי בהתנהגות של האנשים, וזה קשה לחזות. וגם אם אתה הולך לארוחת חג, נגיד 30 איש, אם כולם מוצאים באותו שעתיים לפני הארוחה, בדיקת אנטיגן מהירה ובודקים וכולם שליליים, אז הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך.
גבע, בכמה משפחות, מכלל המשפחות בישראל, משהו כזה יקרה, בכמה?
אין לי תשובה. תראה, אני לא בטוח, אני רואה אנשים שנזרים יותר ויותר, אין לי תשובה כמה זה יקרה.
אוקיי.
זה לא מופיע במספרים שאני יכול לראות.
לא, אני מדבר על התנהגות אנושית הכי בסיסית, עזוב, זה בכלל לא, זה אפילו לא הימור. אנשים לא נבדקים סתם ככה כשהם הולכים להיפגש עם המשפחה.
אני נבדק.
אוקיי, אתה נבדק. אני גם לא נפגש עם אף אחד כמעט, אז מה? אנחנו לא דוגמה לכלום.
אני נבדק וממית לכולם להיבדק. עוד דבר שחשוב לדעת מבחינת המספרים, שזה קשה לתפוס, אבל צריך להבין, אנחנו מדברים כרגע, וזה עוד לא מספר סופי, על 125 אלף ילדים שהם בבידוד, תלמידים שהם עכשיו בבידוד.
שזה אומר בערך חמישה, בין נניח 3.5% ל5% מכלל תלמידי ישראל כרגע.
משהו כזה כרגע בבידוד, עכשיו תוסיף את המספר, להם אין שום פתרון, לא, אין לימודים מרחוק עבור כרובם, כן, לא
מישהו יפתח טלפון בפייסטיים.
כן, המספר הזה בלי ספק ילך ויגדל, כי לא באמת פתרו את המדיניות הזאת של ילדים בבידוד, ואני חייב להגיד, אתה יודע, הביקורת שלי על משרד החינוך היא קיימת הרבה זמן מתועדת בכתובים, אבל יש כל כך הרבה דברים שאפשר היה לעשות שלא עשו אותם כדי לפתוח את השנה בצורה מסודרת, וכל כך הרבה דברים שאין שום טעם לעשות אותם ועשו אותם, שאתה יודע, בסוף זה באמת מהמרים על המזל. שוב, יכול להיות שהאם הוא יתפוס וזה לא יהיה אסון או לא תהיה בעיה. המספרים, התחזיות של המספרים הן די ברורות. זה הולך לתקוע את ה-R. זאת אומרת, אנחנו היינו כרגע בירידה של המקדם הדבקה, והיינו מחכים עוד כמה שבועות, הוא היה יורד מתחת לאחד, וזה דעיכה של המגפה, זה בטוח יעצור אותו, האם הוא יעלה, יש תחזיות כאלה ואחרות שראינו של האוניברסיטה העברית, שאומרות שהוא יעלה, אבל לא בהמון, כשזה, אתה יודע, תחזיות זה רק לעתיד, אבל יש הרבה דברים שאפשר היה לעשות, אחד דוגמה הכי פשוטה, בבריטניה, שכמונו הלכה על מדיניות של יחסית, אתה יודע, לחיות לצד הקורונה, אבל שם יש שתי בדיקות, מהירות לכל התלמידים כל שבוע. אז אצלנו החליטו על בדיקה אחת לפני תחילת הלימודים. מה זה עוזר? זה בדיקה שהיא טובה, במקרה טוב, ל-24, אולי 48 שעות. מה היה אחרי שבוע? אז אם רוצים לחיות לצד הקורונה, אז לעשות שתי בדיקות, ולא רק לעשות, לא שההורים יחתמו לבד לטופס, אלא שאתה צריך לצלם את התוצאה של הבדיקה ולהעלות אותה בסלולרי או באפליקציה לאנשהו כדי לתעד אותה, לא סתם לסמור.
כן, המזל עם מרכאות או בלי מרכאות של המערכת בהצטרפות המקרים הזאת, בגלל שזה תחילת ספטמבר והחגים נופלים מוקדם, זה שיש כמה בפועל, 4 ימי לימודים, סדר גודל, 4 או 5. ואז, אוקיי, ואז מערב ראש השנה, שזה מה, שלישי הבא, עד בעצם ראשון שאחרי, אין לימודים ומיד כיפור, זאת אומרת, אין הרבה ימי לימודים עד סוכות פחות או יותר, אז בהחלט יכול להיות שאותה בדיקה או אותם מהלכים כאלו אחרים שיעשו, היא תמונה שיכול להיות שתביא את המערכת להגיד, אוקיי, עברנו את השבוע הראשון פחות או יותר, עשינו 1 בספטמבר, היה טקס יפה, שלום כיתה א' וכל הסיפורים היפים, ועכשיו, אוקיי, ניקח ברייק ונחזור אחרי סוכות. סתם, אם הייתי צריך לשים על זה כסף, נראה לי שזה משהו שהייתי אומר שהוא לא בלתי סביר.
תראה, אם אתה מנסה לחשוב בהיגיון, הבעיה שאין משהו.
זה דרך היחידה שאני יודע.
מערכת, יש שרת חינוך ואנשיה שהם, אני לא רוצה, הם לא מכחישי קורונה, אבל הם נמצאים
בסדר. זה לא רחוק מזה, גבע, בוא נקרא לאללה, זה הפודקאסט שלי, אני יכול להגיד מה שבא לי.
הם נמצאים בסקאלה, בצד המאוד ליברלי של ההתייחסות לקורונה, ששוב, אני יכול גם למצוא תיבוכים בעד זה, אבל צריך לדעת את המחיר, והמחיר יהיה הידבקויות, וסכנה למי שבקבוצת הסיכון, למחלות קשות. עכשיו צריך להגיד את האמת, אני, אתה יודע, בצד הפחות, לא משהו שמאפיין אותי, אבל בשלב שבו אנחנו נמצאים, יכול להיות שאתה יודע, הגיע המצב להגיד שמישהו בקבוצת סיכון, והוא לא מוכן להתחסן, אז אתה יודע, יש גבול כמה להיות, אפשר להיות אחראי בשבילו. היום אנחנו יודעים שאחרי הבוסטר הוא מגן ב-97% בערך למחלה הקשה. גם אם זה ירד כך בנתונים, ב-95-94, הנתונים כבר די מובהקים, היום פורסם ממש לפני שעה מחקר חדש שקראתי, שמחקר יותר ממיליון מחוסני בוסטר, שההגנה היא עלתה פי 10 להדבקה ופי 11 למחלה קשה, הנתונים הם ברורים לגמרי.
כן.
מישהו לא רוצה להתחסן, אתה יודע, יש גבול כמה החברה יכולה להגן עליו. אני כן, עדיין טוב. הייתי מעדיף שידחו את זה בשבוע 10 ימים, אבל
תודה. כן, יודע, זאת אומרת, גם הייתה לי את השיחה הזאת עם בן הורוביץ, דוקטור בן הורוביץ, שהוא חוקר, והוא אמנם לא רופא ולא בעל תפקיד, אבל הוא עוסק בזה הרבה, אנחנו נתקלים בו, אני מניח שגם אתה רואה את שמו בטוויטר, והוא אומר שהיו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים לאורך כל השנה, גם בקיץ, מעבררים וכיתות יותר מעובררות, וקצת לחלק אחרת את העומס בכיתות, וכמובן מערך בדיקות והכל, אני משער
של...
סליחה?
כאב לילד שעולה לכיתה ה' ויש לי ילדה בכיתה א', אני יכול להגיד לך שפעת דברים מוזרים הוא, שבשנה שעברה היה דבר אחד שעבדנו, אנחנו כבר לא יומיים בקורונה, היו הרבה בעיות בבתי הספר, אבל היו גם דברים טובים.
כן.
והדבר שעבד הכי טוב, בפער גדול, היה הקפסולות. זה עבד נפלא. זה שיפר לא רק את המצב הבריאותי, כמובן כן, זה חסך...
למדו תלמידים בקבוצות הרבה יותר קטנות, מה שאנחנו קוראים לזה כבר שנים.
כן, אבל, ומה שהם גילו, שוב, אני לא רוצה להגיד שזה נכון בהכרח לכל בתי הספר בישראל, ויש מקומות שבהם, מבחינה סוציו-אקונומית, זה יותר מורכב, אבל גילו שזה אפשרי. זאת אומרת, בהערכות נכונה, והיה מחקר של פרופסור חשוב שפורסם בדה-מרקר, שהראה שגם בלי תוספת תקציב אפשר לעשות את זה. הפחתה של שעות לימוד, קיצור של שעות לימוד, ויתור על כמה חלק מהנושאים, ואפשר להגיע למצב של חלק גדול מהכיתות, לפחות אנחנו מדברים על מתחת לגיל 12, איפה שהם לא מחוסנים, וזה יותר בעייתי, ללמוד בקפסולות, זאת אומרת להפקיד ל-15-16, ילדים את מספר הכיתה, התלמידים
כן,
בכיתה.
זה אומר מבחינתם לגייס עוד עוזרי הוראה. הבת שלי פשוט הייתה חלק מכוח העזר הזה בשנה שעברה, אז קצת הכרתי את העניין.
אפשר אפילו בלי לגייס, שוב, זה לא התמחות שלי, אבל פורסם מחקר מקיף בדמרקר, שקיים כוח האדם, זה דורש ויתור על שעות לימוד, זאת אומרת שהיום הלימודים יהיה, במקום 5-6 שעות, הוא יהיה שעה-שעתיים פחות. ובלי לגייס עוד כוח אדם, בלי להוציא עוד כסף, תמיד אפשר כמובן להוציא כסף, אבל גם בלי זה, זה אפשרי, אני לא מדבר עכשיו שחייבים לעשות את זה לכל השנים, למרות שזה טוב, אבל היו עושים את זה לחודש, חודשיים, עד שהגל הרביעי נרגע, כי רוב הסיכויים שאנחנו עוד חודש, חודשיים, נגמור עם זה.
אוקיי, אז אני כן רוצה להיכנס פה רגע, ולהגיד, אוקיי, נניח שהיו מקשיבים לך, או לי, או לאחרים שהקול שלהם קצת יותר נחשב, ואומרים, חבר'ה, בסדר, 1 בספטמבר זה נורא נורא חשוב וקדוש והכל, אבל המצב הוא כזה וכזה, ואנחנו רוצים לשמור על, גם על הילדים וגם על ההורים וגם על הסבתות, בואו נתחיל יום אחרי שמחת תורה. אוקיי? יומיים אחרי שמחת תורה, שלא נפגע באיסרו חג הקדוש. והשאלה הגדולה היא אם המצב, בגלל הבוסטר או לא בגלל הבוסטר, או בגלל ההתנהגות הכללית של הגלים, האם המצב היה שונה בתכלית, בהנחה שהמערכת הייתה נכנסת ב-1 באוקטובר, ללימודים כמו שהיא נכנסת ב-1 בספטמבר. מבחינה מספרית, מבחינת הטבלה המעריכית, נקרא לזה ככה, ממה שאתה רואה.
תחזית לעתיד היא תמיד תחזית, בטח שאנחנו לא נבדוק אותה, אבל בעיקרון התשובה היא כמעט בוודאות שכן, אבל רק בגלל הבוסטר, בסוף את ההתנהגות, אנחנו כרגע למעלה מ-100,000 מחוסנים ביום, בחלק ממנה שלישית, גם המנה הראשונה גם הגיעו לסביבות 10,000 ביום בתקופה האחרונה, תוסיף 30 יום, 2-3 מיליון מחוסנים, חלק מנה שלישית, חלק מנה ראשונה שנייה, זה game changer, שוב, זה רק תחזיות, אבל הערכה היא שאתה מגיע לסביבות 5 מיליון אנשים שמחוסנים בפועל, זאת אומרת, מחוסנים בפועל זה אומר שהם...
רמת הנוגדנים שלהם כרגע גבוהה.
כן, זאת אומרת, שלא עברו 5 חודשים מאז חיסון שני, זה הגדרה במשרד הבריאות, ושוב, אני לא יודע להגיד לך שבוע פה, שבוע לשם, אבל בטווח של חודש פלוס מינוס אנחנו אמורים להגיע לשם, ובטווח הזה המחלה אמורה... אתה יודע, לא יודע אם להיעלם, אבל לרדת באופן מאוד מאוד...
שהיא לא בדיוק תיעלם, אבל היא לא תהיה בממדים של היום. אנחנו, אני יכול להגיד, להסגיר למאזינים שלנו, שאתה דיברת על המספרים שהולכים להיות בסוף אוגוסט, והיית מאוד קרוב לפחות במספר המאומתים, טיפ-טיפה הגזמת במספר החולים הקשים, נדמה לי שדיברת על סביבות 1,000, אנחנו עוד לא שם, ואוגוסט עוד יש עוד יומיים שלושה, אז אני מניח שלא נהיה ב-1,000 בדיוק, אבל זה פחות חשוב.
אנחנו 750, הבוסטר עבד קצת יותר טוב, אבל גם עשיתי טעות חישובית, אני, בהערכה שלי שכחתי, זה, אתה יודע, זה טעות כאילו עצובה, כי לא גרעתי את כל מספר המתים.
כן, אבל הם לא, זה לא, כמה? 30 בערך, נכון?
30 מתים ביום, שהם כבר לא חולים קשים.
כן, זה נכון. נכון, כל פעם שאמרו שיש פחות חולים קשים, אז הלכתי לבדוק את מספר המתים. אין מה לעשות. טוב, תשמע, אז המציאות היא, נכון להיום, שמעתי שבנט הולך לכנס מחר או מחתיים, מחר נדמה לי, כנס חירום או כנס סופי לגבי תחילת שנת הלימודים, אבל כל הערכות, ואני גם שומע כתבי בריאות, נדמה לי שבתאגיד, בכאן, איך שאני קוראים לעצמם, אמרו שהכתבת בריאות אמרה, כן, צריך להתחיל את הלימודים, זה חשוב, זה המחיר הפסיכולוגי, הנפשי, שאחרי שנת זום וכל הסיפורים, לא יודע, לפעמים אני מרגיש שכתבים, ועל זה, אתה יודע, דיון אחר לגמרי בינינו, שאנחנו באים מהתחום, הכתבים איכשהו משתדלים להיות תואמים, their master's voice, מאיזושהי סיבה, שהיא הגיונית במידה רבה ברמה הפסיכולוגית, אבל אני מזהה מעט מאוד מחשבה עצמאית, לצערי. זה נראה שהלחץ הזה של שרת החינוך, עם מה שאמרנו עליה, ושל הממשלה, שהיא כל הזמן בקטע של להוכיח, ושמת לב, רוחו של נתניהו, כן? אתה שמעת כזה את השטויות האלה של סוף השבוע, רוחו של נתניהו מרחפת מעל, שהם לא ירשו לעצמם מין, לא יודע איך להגדיר את זה, מין ברייקדאון, מין פרסה כזאת של, הם לא הצליחו לפתוח בזמן את שנת הלימודים, זה נראה להם כמו איזה כישלון, פחות או יותר כמו ביטול הפגישה עם ביידן. אז בהנחה שזה מה שיקרה, אנחנו הולכים לראות עלייה, כמעט אין ספק.
כן, אני חושב, אני לא פרשן פוליטי, אבל אני חושב שאם זה היה תלוי רק בבנט, הוא בלי ספק היה דוחה, הוא...
אז מה זה שר? שר שומר על שאשא ביטון? זה העניין?
כן, היא שרת החינוך, זה המנדט שלה, זה הסמכויות שלה, הוא ראש ממשלה שהוא לא באמת בעל סמכות החלטה, הוא חייב להתחשב בכל המרכיבים, זה הדגל שלה. זה לא נושא שולי שאפשר להתפשר עליו, זה הדגל שלה ושל השותפה שלו. יש בממשלה עוד גורמים שהם בו נמצאים כמו ששא ביטון באותה עמדה, אורית פרקש הכהן למשל, שהיא פחות או יותר מחזיקה באותם עמדות, ובסופו של דבר, שוב, יש לזה חשיבות פסיכולוגית על ילדים, הילדים שלי מפקים לזה ומאוד שמחים. הבעיה שאם אתה, אנחנו שוב לא יודעים מה יקרה, אבל אם בעוד שבוע 10 ימים אתה תהיה במקום עם 120,000 ילדים בבידוד, אתה תהיה עם 400,000 ילדים בבידוד, אז לא השגת הרבה.
אתה יודע, מצד שני, ראיתי כותרת לפני יומיים או שלושה, שהמגפה תעבור או אחרי שכולם יחלו, או שאחרי שכולם יחוסנו. עכשיו, מכיוון שאנחנו יודעים שאין מצב גלובלי שכולם יחוסנו, וכנראה שגם לא כולם יחלו, אבל במספרים הרבה יותר גדולים מה שאנחנו מכירים היום, אז כנראה שברירת המחדל תהיה לכיוון המחלה, ואנחנו רואים, אני מסביבי, באמת, אנשים שעובדים איתי, אנשים שאני מכיר, בשמחתי לא משפחה קרובה, אבל אנשים כן, ממש כמו זבובים, נופלים אחד אחרי השני.
התחזית המקורית כשיצא הקורונה, ואנשים שמבינים באפידמיולוגיה, לא כמוני וכמוך, האידיוטים שקוראים אל המומחים, אמרו, כשזה התחיל, הרבה מאוד אנשים אמרו, שבסופו של דבר 60-70% מאוכלוסיית העולם תדבק.
כן.
והשאלה, כמה זמן זה ייקח, באיזה עוצמה הם ידבקו, האם מערכת הרפואה תוכל לתת פתרונות כדי לעזור להם, וכמו שלמדנו, בעיקר, האם אתה מגיע לזה מחוסן או לא, ומי שמגיע מחוסן ברמה כזו או אחרת של נוגדנים, הסיכוי שלו הוא הרבה יותר טוב לצאת מזה.
כן.
ואנחנו עדיין, למרות שאנחנו כבר שנתיים, את ההשלכות ארוכות הטווח, עוד לא באמת יודעים, אבל זה מה יש.
זה נכון. אוקיי, אנחנו מסכמים את הפינה הזאת בזה שהמספרים די ברורים לנו, לפחות אלה של היום, ופחות או יותר אנחנו יכולים להעריך מה ה-worst case scenario ומה ה-best case scenario, זאת אומרת, זה יהיה סביב אותו R, זאת אומרת, סביב אותו אחד שהוא R, או שנהיה סביבו, וטיפה פחות, ורוב הסיכויים שנהיה קצת מעליו, והמספרים בוודאות יעלו, השאלה עד כמה זה יהיה דרמטי. אז מה שנשאר לנו עכשיו זה לראות אם באמת 1 בספטמבר יהיה כמו ששאשא ביטון רוצה שיהיה, או שהוא יהיה כמו שאתה ואני היינו רוצים או קוראים או מציעים שיהיה, כנראה שזה לא יעזור לנו.
יש שזה לוקח זמן, זאת אומרת, ההדבקות וההשלכות שלהם אנחנו רואים בדרך כלל אחרי 10 ימים במקרה הטוב.
כן, אבל מי שיבדק כבר, זה יהיה ודאי. זאת אומרת, אם יהיו בדיקות לקראת סוף השבוע הקרוב, אז כבר אפשר יהיה לראות מספרים שקופצים לשמיים.
הבדיקות האלה הם, לא הייתי בונה עליהם.
לא בדיקות מהירות, בדיקות קורונה רגילות, בדיקות מטוש.
כן, אבל בדיקות של תלמידים, שוב, בטח הצעירים, ברוב המקרים הם בלי תסמינים, ולכן אנשים בטח לא רוצים להיבדק, ולכן זה עד שמגיעים תסמינים, או עד שאתה מגיע, הילדים מדביקים מבוגרים, או את האחים הגדולים, ויש תסמינים, והולכים להיבדק, אנחנו ראינו את זה בעבר. לוקח 10 ימים פלוס עד שרואים את השינוי המשמעותי.
אז אנחנו בדיוק בראש השנה, מכאן לשם.
אפשר לראות את הדברים האלה, יש גם אנשים שמסתכלים בסטטיסטיקות יותר לעומק, ולתת תחזיות די טובות, כי אתה יכול למדוד למשל את אחוז השינוי, וגם אם זה, אתה יודע, אם זה קפץ מ-10 ל-20 ביישוב מסוים, או בשכונה מסוימת, אתה מבין את התהליך.
כן.
אז אפשר לתת תחזיות די טובות כבר קודם, אבל שוב, תחזיות יכולות גם להיות מוטעות. בוא נגיד שכל מספר מי להישאר על איפה שאנחנו עכשיו, ועד לקפוץ ל-15,000 מאומתים, אפילו 18,000, זה בגדר האפשרי.
נכון, אני לצערי מסכים איתך, לפחות מהבנה שלי המוגבלת מאוד במה שכבר ראינו עד היום. אוקיי, גבע, תודה על הפינה הזאת, אנחנו נעקוב ונראה לאיזה כיוון זה הולך ממש כבר בימים הקרובים, בוודאי בשבוע הקרוב, ונחזור עם פינת עובדות חדשה מתישהו באחד הפרקים הבאים. אז בינתיים תודה.
להתראות.
ביי. אוקיי, תודה לגבע שהתפנה לשוחח איתנו. אנחנו דיברנו ביום ראשון בלילה, פלוס מינוס. עכשיו אני מקליט, זה יום שני, ופתיחת שנת הלימודים היא בדיוק יומיים מעכשיו, זאת אומרת, 1 בספטמבר יוצא יום רביעי. כרגע ההחלטה היא ששנת הלימודים תיפתח, אין סימנים שזה הולך להשתנות. יש אומנם את הנתונים שמתחילים להגיע מהמגזר החרדי, והם לא ממש מעודדים. מצד שני, מדברים פה על עלייה דרמטית בבדיקות שמתרחשת אצל הורים ואצל תלמידים ממש בישורת האחרונה שלפני פתיחת שנת הלימודים, וגם מדברים על זה הרבה, ואולי אנשים יזהרו יותר, תלמידים, מורים, קשה לדעת. בכל אופן, אני מניח שבטווח של שבוע, 10 ימים, 7 ימים הקרובים, נדע איזה מהתחזיות התבררה כמוצדקת או כמדויקת יותר. אני מקווה שכל קריאות השבר והתחזיות השחורות יתבדו. כמעט אין ספק שהמספרים יעלו, אבל השאלה היא רק עד כמה יעלו, והאם באמת הנענות הדי מעודדת של הימים האחרונים בהתחסנות, גם בכאלה שעוד לא קיבלו עד עכשיו את המנות 1 ו-2, וגם המתחסנים בבוסטר, שממש ביממה האחרונה האופציה הזאת נפתחה לכלל האוכלוסייה, אפילו מגיל 12. צריך לקוות שגם זה יעשה את שלו, ואולי באמת כשנחזור לתפוסה מלאה של המשק ושל הלימודים אחרי סוכות, המצב הכללי יהיה קצת יותר טוב, בעיקר בגלל החיסונים, אולי בגלל שמגפות בסופו של דבר שוכחות. אז באמת תודה לגבע, ואני מקווה שזו הייתה הפינה הראשונה, אבל ממש לא האחרונה. וכמו שהבטחתי, אנחנו ניפרד פה, ואתם כבר תוכלו לשמוע על רקע מילות הפרידה שלי, את השיר "Light" של Silent Regression, ואני מזכיר שוב, פייסבוק, יוטיוב, Silent Regression, ביי בינתיים, ונתראה עם האורחים הבאים שלי מתישהו בקרוב. להתראות.